אז זה הרב ליאור, איך לקרוא לך? הרב ליאור, ליאור?
ליאור זה מצוין.
ליאור זה מעולה. לי תקרא גיל, בבקשה.
אוקיי.
מה, איזה מעשייה נלמד היום, איזה סיפור?
אנחנו נתחיל עם סיפור על רבי מאני. רבי מאני, מאני זה לא כסף.
אוקיי.
רבי מאני הוא בעצם הסיפור על החיים של כל אחד מאיתנו.
אוקיי.
אנחנו, אתה מכיר את הרגעים האלה שאתה אומר, אם רק הייתי יכול לפגוש איזה מישהו שסדר לי את כל הבעיות בחיים?
בהנף יד שכל הבעיות להיפטור.
בהנף יד ברגע אחד. אז היה איש אחד שקוראו לו רבי מאני, ולא היה לו כל כך טוב בחיים. הייתה לו אישה, לא היה כל כך מרוצה.
אוקיי.
משפחה שלה, הוא לא היה כל כך מרוצה.
היה פולני כנראה, היה מתלונן כל הזמן, מר מאני.
אז יכול להיות שהוא היה, אבל נראה לי שבעיקר הוא היה אדם שרצה להראות לנו את תמונת מראה שלנו, כמה אנחנו פולנים כל הזמן,
okay.
וכמה אנחנו חיים באיזה דמיון כזה, שאם הכל היה אחרת, אם הייתי נולד למשפחה אחרת, אם הייתי מתחתן עם מישהי אחרת.
זה סיפור עליי, זה אני ככה פותח את היום בתלונות. מה היה קורה אילו הייתי עושה משהו אחר, אילו בפנייה, בחיים, הייתי לוקח את הפנייה הזאת ולא את הפנייה הזאת. אז בוא ניכנס לתוך הסיפור.
אז הגמרא מספרת ככה. רבי מאני, אבו כמצר לדבי נשיא. הפוליטיקאים של הסביבה, אנשי השלטון, אולי העירייה, אני לא יודע בדיוק מי, ישבו עליו כל הזמן, הציקו לו בלי סוף. ולאבא של רבי מאני, רבי מאני היה לו נולד לאבא שהוא יודע לפתור את הבעיות. אז הגמרא מספרת, השתתח על קברא דאבוה, התפלל על הקבר של אבא שלו, אמר לו, אבא, אבא, הנה מצערו לי, הם מצערים אותי, אני כבר לא יכול. הגמרא מספרת שאבא שלו שלח את היד מהקבר שלו, תפס את הרגליים של הסוסים, של אנשי העירייה שם, ועד שהם לא הבטיחו לרדת מרבי מאני, לא שחרר. הבטיחו.
הבטיחו להפסיק להציק לו.
בדיוק. התחושה היא שהכל הסתדר. אבל רגע אחד אחרי זה, גמרא מספרת, מגיע רבי מאני ואומר, המשפחה של אשתי הם עשירים, הם כל הזמן יורדים עליי, כי רבי מאני בא לו יותר מדי הרבה כסף. הוא בא לרבי יצחק בר אלישיב, הרב שלו, ואמר לו, תעשה משהו, תעזור לי, תעשה משהו. עשה.
אבל הוא כל הזמן מתלונן, אמר מאני הזה. כל הזמן, זה בדרך כלל אנשים רוצים שההורים של הקלה שלהם יהיו עשירים. הוא דווקא, הוא קיבל את זה, שזה כבר טוב, להרבה אנשים היו מתחלפים איתו.
נכון.
והוא גם על זה מתלונן.
אז כנראה שהייתה לו תחושה כזאת שהם עשירים, אבל הוא לא רואה מזה שום דבר. הוא לא מקבל מזה כלום. אבל אפשר לפתור את הבעיה, כי הולכים לרב, והרב שלו, רבי יצחק בר אלישיב, בהנף תפילה אחת, מסדר את העניינים. הגמרא אומרת, אמר לענו, טוב, שיהפכו לעניים. ו? שלושה ניחושים מה קרה להם?
יהפכו לעניים.
ושלושה ניחושים מה קרה לאושר של רבי מאני?
מה קרה?
מה קרה? מה אמור לקרות?
הוא נהיה, הוא פחות עשיר.
פחות עשיר. הם עוד פחות עשירים ממנו.
כן.
לכאורה עכשיו הכל אמור להסתדר.
לכאורה הוא יותר עשיר מהם, הוא צריך להיות עכשיו, מה שנקרא, להתנשא מעליהם.
אז זה לא קורה.
עדיין הוא מתלונן.
חוזר רבי מאני ואומר, מהרגע שהם נהיו עניים, אני לא יכול לנשום. הם כל הזמן מבקשים כסף, עזרה, תעזור לי פה, תעזור לי שם. רבי יצחק בר אלישיב, תעשה משהו. תעשה משהו.
הוא לא עובר יום אחד בלי שהוא מתלונן. הוא לא מרוצה אף פעם, הוא אף פעם לא שמח בחלקו.
השאלה, אני ככה מנסה לחשוב, אולי יש קשר בין זה שהוא לא מרוצה, לא שמח בחלקו, לבין זה שהוא מוקף באנשים שיכולים לסדר לו את החיים. כלומר, זה לא מחובר אחד לשני, זה לא עובד ככה שכשיש לנו את המישהו ש... כשהיינו ילדים קטנים, סידרו לנו כל הזמן את החיים.
נכון.
אז שמחנו עד שמשהו לא הסתדר.
זאת אומרת, יש פה אלמנט של, הוא מפיל מעצמו אחריות. הוא אומר, אתם תדאגו לי, אתם תתקנו לי את החיים. אני קטן בשלי, אני לא עושה דברים אקטיביים כדי לשנות, לשפר לעצמי את החיים.
אז יש את הנקודה הזאת, ופתאום פה במדרש אתה רואה שזה הולך ומסתבך. כי פעם מי שהציק לו זה האנשים הרחוקים, הפוליטיקאים, ואחר כך זה המשפחה של אשתו, ועכשיו, תראה מה קורה עכשיו. גמרא אומרת, רבי מני חוזר, ואומר רבי יצחק בר אלישיב, אשתי אמר לא מקבלי עליי אנשי ביתי, אני לא מסתדר עם אשתי. למה? נחוש.
למה?
למה? אז אומר רשי, לא מסתדר עם אשתי שאינה יפה כל כך.
יש לו בעיה עכשיו עם זה. עכשיו הוא נזכר. כבר סוף הסיפור.
פתרון?
מה הפתרון? סדר לו אישה יפה וככה במחי...
לא אישה יפה, אשתו יכולה להיות יפה. הכל יכול להסתדר. הוא בא לרבי יצחק בר אלישיב. רבי יצחק בר אלישיב שואל אותו, איך קוראים לה? איך קוראים לה? חנה? אמרתי תיפה חנה. והכל אמור להסתדר.
אז ככה הוא עשה לה מין מהפך כזה, חנה נהייתה יפה.
בדיוק.
בין לילה.
חוזר הביתה, זאת האישה הכי יפה בעולם.
וואו.
הוא אמור להיות מאושר.
עדיין לא?
לא מאושר. חוזר בחזרה ואומר...
אשכנזי הקלאסי הוא. אף פעם לא מאושר.
חוזר הביתה. חוזר הביתה. זה לא זה. חוזר לרבי יצחק בר אלישיב ואומר לו... אומר לו, מתוך... אמר לו, כמגנדרה עליי. מאז שהיא יפה, רש"י מסביר, מתוך גבעות יופיה מתגאה עליי.
כבר לא נהל להיות איתו, כי הוא סתם המכועה, הוא סתם בן אדם.
זאת אומרת...
הוא לא יפה כמוה פתאום.
הוא?
הוא לא יפה כמוה, זה לא נהל ללכת אותו בחברה.
הוא לא יפה כמוה, אולי קרה שם איזה משהו, ואני סתם שואל את עצמי, שואל אותך, אני באמת לא כל כך מבין, למה רבי יצחק בר אלישיב לא עשה את הדבר הכי טוב? שיעשה אותה בינונית, רגילה כזאת, לא יותר מדי יפה, לא יותר מדי מכוערת, המשפחה שלו לא יותר מדי עשירים, לא יותר מדי עניים. אתה אומר.
נראה לי שמה שנקרא הלקח פה בסיפור של מה קורה עם כל משאלותיך מתמלות. איזה עוד פתח יהיה לך להתלונן. אם הוא היה מסדר אותו מההתחלה בבינוניות,
כן.
אז אולי טענותיו היו מסתתמות עכשיו.
כלומר, אתה בעצם אומר, יש איזה מגשים משאלות שיכול לסדר לי את זה, רק צריך לסדר לי את זה באמצע.
במידה הנכונה.
כן, אני לא יודע, אני הלב שלי אומר, שגם אם סוברים לו באמצע,
זה היה ממשיך להתלונן.
זה לא היה מסתדר. זה לא היה הכי, זה לא היה הכי מושלם. בסוף הוא מחזיר אותו לנקודת המוצא שלו, והוא לא מתלונן יותר. למה הוא לא מתלונן יותר? ואני אגיד לך משהו, אני לא מבין הרבה בתפילות שמשנות את העולם,
כן.
אבל מה שנראה לי זה שרבי יצחק בר אלישיב, שהוא יודע להפוך את העולם, הוא יכול להפוך אישה או להכי מכוערת, אישה שהיא הכי מכוערת תהיה או הכי יפה או הכי מכוערת. משפחה עשירה יכולה להיות או ענייה או שוב עשירה, כי בסוף המשימה המרכזית של האדם זה להתמודד עם הדבר הזה. האישה הכי יפה בעולם מתמודדת בחיים בדיוק עם אותה בעיה שהאישה הכי מכוערת מתמודדת. היא צריכה לבנות את החיים שלה בלי קשר ליופי שלה. שתיהן שבורות מאיך שהן נראות. או...
טוב, בלי קשר להגדרה חיצונית, היא צריכה לבנות מה שנקרא את האמת הפנימית שלה, את הזהות האמיתית שלה.
נכון, זה ביופי, זה בכסף, ובעצם... בכל ציר ההתמודדות פה, אתה צריך ללמוד להתמודד עם אותו דבר, או שיש לך אותו עד הסוף, או שאין לך. וזה אין הנחות. ובסוף, המשאלה של הבן אדם, לחזור למקום ההתחלה ולהגיד, טוב, עם הנתונים האלה, אני מנצח. אולי אני אעשה את הפרמות.